השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת רב מאיר בן רבי שמעון והאיש הלוי, זיכרונו לברכה. תן נשמתו צרורה בצרור החיים. השיעור גם מוקדש לעילוי נשמת יצחק אפרים פישל בן אברהם דוד, היום יום ה-30 לפטירתו. נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור ולתמוך בשיעורים, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף זין במסכת מועד קטן. נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בדף הבא. השיעור היום יהיה 17 דקות. היום נמשיך ונעסוק בדברים שמותרים או אסורים בכל המועד, ונראה שתי משניות. המשנה הראשונה זה לגבי דברים שקשורים לשדה, אבל הם לא מלאכות בגוף הקרקע, אלא יותר מסביב, עוד מעט נסביר. המשנה השנייה זה לגבי ראיית נגעים בכל המועד. אז החלק הראשון, המשנה הראשונה, זה כאמור עבודות שהן קשורות לקרקע, אבל הן לא בגוף הקרקע אלא מסביב, וזה צידת עכברים או אישות, כלומר חפרפרת, שמזיקים לשדה, האם מותר לצוד אותם, ואם הגדר נשברה, האם מותר לתקן. אז כשמדובר בשביעית, אז בשביעית מה שנאסר זה רק עבודת אדמה. הדברים אלו של צידה ודיכון, אמנם זה עוזר לגידולים, אבל זה לא עבודת אדמה, ממילא ודאי שזה מותר. השאלה היא, מה לגבי חול המועד? הרי בחול המועד, העניין הזה לא דווקא עבודת אדמה, אלא עקרונית ברירת המחדל זה שכל מלאכה אסורה, אז מה הדין של צידה ותיקון? נראה אותם אחד אחד. אז לגבי צידה, כנראה שלא מדובר בטרחה גדולה, וכל השאלה היא האם מדובר פה בהפסד משמעותי, וזה תלוי באיזה שדה מדובר. אם זה שדה אילנות, אז באמת העכברים יכולים לעשות הפסד גדול, וזה מותר. אם זה שדה תבואה, בזה יש מחלוקת. תנקמה מתיר גם כאן, אבל חכמים אומרים, שדה תבואה זה לא כזה הפסד, זה קצת הפסד, ובמקרה כזה מותר לעשות מלכודות, אבל שלא כדרך כל. לא בדרך הרגילה שהוא עושה כל השנה. זה לגבי צידה. שוב, בשדה אילן מותר כדרכו, בשדה לבן לתנקמה גם מותר, לחכמים רק שלא כדרכו. עד כאן המקרה הראשון במשנה לגבי צידה, ועכשיו בגמרא לגבי זה נראה 4 הערות פשוטות. הערה הראשונה, המשנה דיברה כאמור על צידת עכברים ואישות. מה זה אישות? אז כמו שכבר הקדמנו, הכוונה היא לבריאה שאין לה עיניים, ויש מפרשים שהכוונה היא לחפרפרת של ימינו. רבי אמר גם הביא לזה סמך מפסוק ששם כתוב אשת, והוא אומר שהכוונה היא לאותה חיה. זו הערה הראשונה. הערה שנייה, תנו רבנן, המקרה של צידה זה רק דוגמה אחת, אבל יש עוד דוגמאות שבהם בעלי חיים יכולים להזיק לשדה, וגם בהם מותר לטפל. לכן אומרת הברייתא שגם מותר להחריב חורי נמלים. זו הערה שנייה, בסוגריים אגב, איך מחריבים חורי נמלים? זה יכול להיות טיפ מאוד יעיל. אומר השבג, לוקחים אפר מחור של נמלים אחרות, ושמים אותו בחור שרוצים להחריב, הנמלים מריחות את הריח או משהו, והם לא אוהבות את זה, ומתחילים לחנוק אחת השנייה, וככה הם מתות, אבל זה בתנאי שהחור השני שמשתמשים בו הם לא מכירים אותו, ולכן זה צריך להיות או מחור שהוא מעבר לאיזה נהר, שאין ביניהם שום סוג של גשר, או מחור שהוא רחוק במרחק של פרסה. בכל אופן, זו הערה שנייה לגבי החוות חור נמלים. הערה שלישית, אמרנו שבשדה תבואה, לפי חכמים, הוא לא עושה מצודה רגילה, אלא שלא כדרכו. מה זה כדרכו ומה זה שלא כדרכו? אז כדרכו זה שהוא חופר איזשהו בור, ואז הוא שם מצודה, מכסה את זה עם איזה מלכודת. שלא כדרכו, לפי רבנו יחיאל מפריס, זה שהוא חופר את החור הזה לא בצורה רגילה, אלא נועץ שיפוד באדמה, ואז מסובב את השיפוד עד שנוצר חור. זו הערה שלישית. הערה רביעית, אומר רבי שמעון בן אלעזר בברייתא, שאומנם בשדה לבן חכמים מחמירים קצת יותר כי העכברים לא כאלה מזיקים, אבל אם זה שדה לבן שהוא ליד שדה אילנות והם יכולים להגיע גם לשדה אילנות ולהזיק שמה, אז גם לפי חכמים מותר לעשות מצודה כדרכו, כי זה כבר כן הפסד גדול. עד כאן לגבי המקרה הראשון במשנה, ראינו 4 הערות בגמרא לגבי צידה. המקרה השני במשנה זה כאמור לגבי תיקון גדר, שהמשנה אמרה שבשביעית מותר חופשי, בחול המועד מותר לתקן, אבל לא תיקון רציני, אלא רק תיקון זמני, ואחרי חול המועד הוא יעשה תיקון משמעותי, וגם לגבי זה נראה שתי הערות בגמרא, אחת קצרה, אחת ארוכה. הערה ראשונה, אמרנו שעושים תיקון זמני. מה זה תיקון זמני? רב יוסף אומר, הוא צווה דפנה, כלומר אוסף של ענפים. במתנית הכתוב שאפשר גם צרור של אבנים, רק שלא ממש יחבר במעשה אומן, אלא פשוט יניח ערימה של אבנים. זו הערה הראשונה. הערה השנייה זה הערה של רב חיסטה, והוא בעצם הולך להסביר לנו את המשנה. למה המשנה אוסרת תיקון רציני ומתירה תיקון זמני? אז משמע מרב חיסטה שלתקן גדר זה לא נחשב טרחה גדולה, לכן מצד טרחה אין כאן בעיה, הבעיה היא מצד שזה מעשה אומן. ובמעשה אומן, אם זה בשביל למנוע נזק גדול, אז זה מותר, אם זה בשביל למנוע נזק בינוני, אז זה אסור. וממילא מסביר רב חיסטה כך, המשנה דיברה על תיקון של גדר לא סביב חצר, אלא סביב גינה של ירקות. בגינה של ירקות, אם אין לי גדר, זה אומנם נזק מסוים, יבואו, יגנבו לי עגבניות, אבל זה לא נזק נוראי. וממילא, מעשה אומן אסור, לכן אסור לתקן כדרכו את הגדר, אבל מותר לעשות תיקון זמני. זה בגינת ירקות. אבל אם מדובר בגדר סביב חצר, שם זה כבר נזק גדול יותר, יבואו גנבים, יגנבו לי את התנור. כאן אומר רב חיסטה, מותר אפילו מעשה אומן, מותר לתקן כדרכו. אז שוב, הבעיה כאן לפי המפרשים זה שמדובר במעשה אומן, וממילא, אם מדובר בגינת ירקות שזה נזק בינוני, אסור מעשה אומן, תיקון כדרכו, אלא צריך תיקון זמני. אם מדובר בגדר סביב חצר, זה כבר נזק גדול, מותר לתקן כדרכו, אפילו שזה מעשה אומן. עד כאן רב חיסטה, ועכשיו את הדיון על זה נראה בשני שלבים. בשלב הראשון, הגמרא מביאה ברייתא, ויש שתי גרסאות למה היא הביאה אותה. האם היא הביאה אותה כראיה לרב חיסטה, ואז דוחים את הראיה, או להפך, הביאה אותה כתחייה לרב חיסטה, ואז דוחים את התחייה. מה הברייתא? אומרת הברייתא, כותל שגוחה, כלומר שהוא נוטה לרשות הרבים, ויכול להיות שעוד רגע הוא ייפול, אז מותר בכל המועד לסתור אותו ולבנות כותל חדש מפני הסכנה. זו הברייתא, ועכשיו כאמור, יש שתי גרסאות. גרסה הראשונה מביאה את זה כסיוע לרב חיסטה, כי הנה אתה רואה שכשיש צורך גדול מותר לעשות כותל כמו שצריך, ולא רק איזה תיקון זמני, זו הראיה, אבל מיד דוחה הגמרא, מה הראיה? שם דובר בסכנה, אז ודאי מותר, אבל מי אמר שמותר? גם אם זה רק נזק ממוני, אז לכאורה דחינו את הראיה, בסוגריים נוסיף שבהמשך הגמרא, אחרי הגרסה השנייה, הגמרא שוב שואלת רגע, ולכאורה עדיין יש כאן סיוע לרב חיסטה, כי נכון שמותר להוריד את הכותל, כי זה סכנת נפשות, אבל אחרי שכבר הורדת את הכותל, אז עכשיו כבר אין סכנת נפשות שזה ייפול על מישהו, אין כותל. עכשיו למה אתה בונה את זה מחדש? רק בגלל שלא יהיה נזק ממוני? אז הנה שוב, יש ראיה לרב חיסטה. עונה הגמרא, לא. שם, גם הבנייה מחדש זה חלק מעניין של הסכנת נפשות. למה? כי אם הבעלים ידע שהוא צריך לסתור את הכותל שלו בגלל הסכנת נפשות, והוא יודע שאחרי זה לא ירשו לו לבנות מחדש עד סוף חול המועד, אז הוא יגיד, מה, אני פרייר, אני אסתור עכשיו את הכותל ועכשיו כמה ימים לא יהיה לי גדר ויגנבו לי הכל, אני לא אסתור ונקווה שיהיה בסדר ולא ייפול על אף אחד. לכן מראש צריך להרגיע אותו שיהיה מותר לו לבנות מחדש בשביל שהוא לא יחשוש לסתור את הכותל, וכל כל זה חלק מהדאגה לסכנת נפשות, ואין מכאן ראיה לרב חיסטה שגם כשזה רק עניין ממוני יהיה מותר. אז זו הייתה הגרסה הראשונה, הבאנו את זה כראיה לרב חיסטה שכשיש צורך גדול מותר, אבל דחינו שם זה מותר כי זה סכנת נפשות. גרסה השנייה כאמור זה בדיוק להפך, שאנחנו מביאים את זה כקושייה לרב חיסטה, כי הנה אתה רואה שלמה שם מותר, כי זה סכנה, משמע שאם זה לא סכנה אלא רק נזק ממוני אפילו גדול, יהיה אסור, כלומר נגד רב חיסטה, זו התחייה, אבל כאמור גם את זה דוחים ואומרים זה לא קשה לרב חיסטה, כי אפשר לומר ששם הברייתא דיברה על סכנה, כי רצתה ללמד שכשמדובר בסכנה מותר לא רק לבנות, אלא מותר לסתור את הישן ואז לבנות את החדש, לעומת זאת כשלא מדובר בסכנת נפשות אלא רק סכנה ממונית, אז מותר כמו שאמר רב חיסטה, מותר לבנות, אבל לסתור זה אסור. זו התחייה על התחייה של רב חיסטה, אלה היו שתי הגרסאות, ועד כאן השלב הראשון בדיון על רב חיסטה. השלב השני זה שבא רב אשי, ואומר, האמת היא שגם מהמשנה עצמה מוכח כרב חיסטה, שמדבר דווקא על גינה של ירקות, ולא על חצר, ששם הנזק יותר גדול. איך זה מוכח? כי חוץ מחול המועד, כאמור המשנה מדברת גם על שביעית, ושם לגבי גדר, היא מתירה לתקן כרגיל. עכשיו, לכאורה, מה החידוש? הרי בשביעית, מה שאסור זה עבודת אדמה. איך לתקן גדר זה עבודת אדמה? למה שזה אסור? אלא מסבירה הגמרא, זה יובן, רק אם נניח כמו רב חיסטה, שבמשנה מדובר על גינה של ירקות. וממילא, היינו יכולים לחשוב שכיוון שאני עושה גדר סביב ירקות, זה נראה כאילו שאני שומר אותם ולא מפקיר אותם, שזה אסור בשביעית, כמה שמלן שבכל זאת מותר לעשות גדר, ופשוט אני צריך להשאיר את השער לא נעול. אז הנה ראיה שמשנה מדברת על גינת ירקות ולא על חצר, כי אם מדובר בחצר, אז גם בכל המועד, לפי רב חיסטה, מותר לתקן כדרכו גם במעשה אומן, כי שם מדובר כבר בנזק משמעותי. עד כאן לגבי רב חיסטה, ועד כאן שני השלבים בחלק הראשון של השיעור. שלב ראשון דיברנו על הצעידה, ראינו ארבע הערות, בשלב השני דיברנו על תיקון הגדר, וגענו למשנה בתחתית עמוד א', זה היה החלק הראשון. החלק השני זה לגבי ראיית נגעים של צרעת בכל המועד, ולפני שניכנס למשנה ולגמרה, קודם כל נקדים הקדמה די ארוכה, חלק ממנה מתוך הגמרה שלנו, ואחרי זה ניכנס לנושא עצמו. אז יש כל מיני סוגים של צרעת, יש צרעת בשיער, יש צרעת בבגדים, בבית. אנחנו כרגע מדברים על הנגד צרעת הבסיסי, שזה פשוט פתאום אדם רואה צרעת באור, ובצרעת יש לנו כלל שגם אם ברור לנו שיש פה צרעת שאמורה לטמא, היא מטמאת רק אחרי שהכהן מכריז עליה שהיא באמת מטמאת. ולכן כל אדם שיש לו חשד לצרעת, הוא לא פוסק שום דבר על פי עצמו, הוא ניגש לכהן. ועכשיו אנחנו נתאר תהליך של שלוש פעמים שהוא ניגש לבדיקה לכהן, בכל פעם הכהן יכול לטמא אותו באותה בדיקה, או לחכות הבדיקה הבאה. בוא נראה את זה. אז פעם ראשונה כאמור מדובר באדם שכרגע הוא טהור, והוא ניגש לכהן כי יש לו חשד שהוא רואה נגד צרת, ולכהן עכשיו יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת זה להגיד לו מה פתאום, זה לא צרת, לך הביתה אתה טהור. אפשרות שנייה זה לומר לו, אתה כרגע מוסגר לשבוע, תחזור אליי עוד שבוע ונראה עוד פעם. ואפשרות שלישית זה לומר לו, אתה צודק לגמרי, זה באמת צרת, אתה עכשיו מצורע מעכשיו. זה נקרא מצורע מוחלט, כי הכהן החליט שהוא מצורע. עכשיו על פי מה הכהן מחליט, האם זה אפשרות א', ב' או ג', אז בשביל לטמא אותו כבר בשלב הראשון, יש שני תנאים. א', שהצבע יהיה צבע טמא, שזה סור מסוים של לבן, בשביל לקצר פשוט נקרא לזה לבן, וב', שגם יהיה סימן טומאה. סימן טומאה זה אומר שבאמצע האזור הלבן יש איזשהו משהו אחר, למשל שערות, או איזשהו אזור באמצע שהוא לא מצורע. כלומר, מה שנקרא בשר בריא או רגיל, זה נקרא סימן טמא, אם יש את שני התנאים האלו. גם לבן וגם סימן טמא, אז הכהן מטמא אותו מיד, הוא נקרא כאמור מצורע מוחלט. זה אם יש את שני התנאים. אם אין אף אחד מהתנאים, אז כמובן הוא טהור לגמרי והולך הביתה, אפשרות הראשונה. אם יש רק אחד מהתנאים, אז תלוי איזה תנאי. אם אין את הצבע, אבל יש את סימן הטומאה, זה גם כן כלום. הוא טהור לגמרי, הולך הביתה, כי אם אין צבע, אין כלום. צבע זה בסיסי. אבל אם הפוך, אם יש את הצבע הנכון, הטמא, אבל אין את סימני הטומאה, אז זה מצב הביניים, כלומר האפשרות השנייה, הוא אומר לו, אתה כרגע מצורע מוסגר לשבוע, כלומר שמים אותו בהסגר בבית שלו, תחזור אליי עוד שבוע ונראה עוד פעם. זו הייתה הבדיקה הראשונה, אם הוא באמת מוסגר, הוא נשאר שבוע בבית, ואחרי שבוע מגיע שוב לבדיקה השנייה. גם בבדיקה הזאת יש לנו עוד פעם שלוש אפשרויות. אם המצב השתפר, כלומר הנגע כבר לא לבן, או שהוא קטן פחות מגריס, אז הוא טהור ונגמר הסיפור. אם הנגע החמיר, שזה אומר או שעכשיו כן יש לו סימני טומאה, או, שימו לב, יש פה עוד אפשרות, שאין לו אמנם סימני טומאה, אבל הנגע פסע, כלומר התפשט בגודל שלו יותר ממה שהוא היה לפני שבוע, אז כבר עכשיו הוא נהיה טמא מוחלט, זה האפשרות החמורה. אפשרות ביניים זה שלא השתנה כלום, הוא עדיין לבן, אבל עדיין אין לו סימני טומאה וגם לא גדל, ואז מסגירים אותו לשבוע נוסף. ועובר שבוע ומגיעה הבדיקה השלישית, והפעם כבר אין שלוש אפשרויות, אלא רק שתיים. כלומר, אם זה ישתפר או שלא השתנה כלום, הפעם לא מסגירים עוד פעם, אלא הוא פשוט טהור. אם זה החמיר, כמו שאמרנו מקודם, שיש לו סימני טומאה או שהנגע התפשט יותר, אז הוא מצורע מוחלט. עד כאן שלוש הבדיקות. עוד פעם, בבדיקה הראשונה והשנייה, האפשרויות זה או להיות טהור לגמרי, או טמא לגמרי, כלומר מצורע מוחלט, או להיכנס להסגר. בבדיקה השלישית, כלומר אחרי שבועיים, כאן כבר אין אפשרות של עוד הסגר, אלא אם לא השתנה כלום הוא טהור, אם זה החמיר, אז הוא מצורע מוחלט. עד כאן התהליך של ההתאמות, זה שלב ראשון בהקדמה, עכשיו שלב שני זה איך ניתרים. כלומר, אחרי שאדם נהיה מצורע מוחלט, הוא נחשב מצורע כל עוד הנגע עדיין אצלו, זה יכול להיות כמה ימים, זה יכול להיות כמה שנים, נראה בהמשך דוגמה של עוזיה המלך שזה היה עשרות שנים. בכל אופן, אחרי שפיזית הנגע כבר עבר לו, אז הוא ניגש לכהן, והכהן בודק אותו בשביל לטהר אותו. ואם באמת הכהן רואה שהוא יכול להיטהר, כאן מתחיל תהליך של טהרה שלוקח 8 ימים. ביום הראשון הוא עושה את הטקס של שתי הציפורים, את ארז הזו ושניתולת שלא ניכנס אליו היום, והוא מגלה וטובל, זה ביום הראשון. אחרי זה הוא סופר 7 ימים, זה נקרא ימי ספירו. ביום השביעי הוא עוד פעם מגלח, מחבש בגדה ושוב טובל. וביום השמיני הוא מביא קורבנות. זה התהליך של הטהרה. אמרנו את זה מהר, כי היום זה לא ממש הנושא שלנו. לענייננו מה שחשוב זה שיש את המושג הזה של ימי ספירו, כלומר אותם 7 ימים שביום הראשון שלהם הוא טובל, וגם ביום השביעי. עד כאן הסעיף השני של ההקדמה, איך הוא ניתר. הסעיף השלישי זה אם מי מותר לו להיות בכל אחד מהשלבים של המצורה. כלומר, שלב אחד כשהוא מצורה מוסגר והוא מחכה שבוע ואחרי זה אולי עוד שבוע. שלב שני כשכבר קבעו שהוא ממש מצורה, כלומר מצורה מוחלט. ושלב שלישי בתהליך התארה שלו, כלומר בימי ספירו. אם מי מותר לו להיות בשלבים האלו, ונשאל את זה לגבי שני סוגי אנשים, א', זה סתם אנשים מהעולם, מה שנקרא בגמרא אצלנו צוותא דאלמא, וב', אשתו. מה שנקרא בגמרא, צוותא דאשתו. אז לגבי מצורע מוסגר, הוא צריך להיסגר בבית, זה אומר שאסור לו להיות לא עם אנשים וגם לא עם אשתו. ככה מסביר הראש, זה לגבי מצורע מוסגר. לגבי מצורע מוחלט, אז הוא משולח מחוץ לשלוש המחנות, כלומר הוא לא עם אנשים. לגבי אשתו, בזה יש מחלוקת תנאים. רבי יהודה ורבי אומר שאם אשתו מותר לו להיות, כלומר היא יכולה להיות איתו מחוץ למחנה, רבי יוסי ברבי יהודה אומר שגם אם אשתו אסור לו להיות, זה מצורע מוחלט. לגבי ימי ספירו, כלומר בתהליך התארה, אז כאן הוא חוזר חזרה למחנה ישראל, הוא יכול להיות עם אנשים בתהליך התארה שלו, אבל על אשתו הוא אסור. אלה שלושת השלמים. עוד פעם, לגבי צוותא דעלמא, בהתחלה הוא סגור רק בבית, כשהוא מצורע מוסגר, אחרי זה מצורע מוחלט, משתלח משלוש מחנות, אחרי זה בימי ספירו, הוא שוב מותר לגמרי. לגבי אשתו, שוב, בהתחלה כשהוא מוסגר, הוא מוסגר גם מאשתו, כשהוא מצורע מוחלט, מחלוקת הנעים, ובימי ספירו, הוא אסור לפי כולם. אלה הדינים, ועכשיו, סוף סוף נראה משהו כן מהגמרה שלנו, ובשביל זה אנחנו קופצים לשורה השמינית בעמוד ב', נלמד משם ועד השליש התחתון, וזה, מה המקור לגבי הדינים שאמרנו על אשתו? אז לגבי כשהוא מצורע מוסגר, השלב הראשון, לזה אין מקור. תוספות ראש כאמור אומר שזה פשוט חלק מהסגירה שלו בבית, הוא מוסגר גם מאנשים וגם מאשתו. זה לגבי השלב הראשון. עכשיו נקפוץ לשלב השלישי, בימי ספירו, כאן לפי כולם אמרנו שהוא אסור על אשתו, ואת זה לומדים מויקרא י"ד פסוק ח' כתוב, וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים. כלומר, אמנם הוא נמצא בתוך מחנה ישראל, אבל הוא מחוץ לאוהלו. ומה זה אוהלו? אשתו, כמו שכתוב אחרי מעמד הר סיני, לך אמור להם שוב לכם לאוהליכם, כלומר לנשים שלכם. אז זה מקור שבימי ספירו הוא אסור על אשתו. עכשיו לשלב השני, מצורע מוחלט, אמרנו שכאן זה מחלוקת, לרבי יהודה ורבי הוא מותר, לרבי יוסי ברבי יהודה אסור. מה המקורות לזה? אז רבי יוסי ברבי יהודה אוסר, כי הוא עושה קל וחומר מימי ספירו. אם בימי ספירו, שאז הוא כבר בתהליך טהרה והוא מותר במחנה ישראל, בכל זאת הוא אסור על אשתו, אז בטח בזמן שהוא מצורע מוחלט, שהוא טמא לגמרי והוא משולח ממחנה ישראל, ודאי שהוא אסור על אשתו. זה רבי יוסי ברבי יהודה. לעומת זאת, אבא שלו רבי יהודה וגם רבי מתירים. הם אומרים, לא עושים קל וחומר מימי ספירו למי חילותו. בימי ספירו כתוב במפורש וישב מחוץ ללא שבעת ימים, אז לומדים שדווקא באותם שבעה ימים הוא אסור על אשתו, ולא לפני זה. ואגב, ככה גם רבי הסביר לרבי חייא, שכשעוזיה מלך יהודה היה מצורע למשך המון שנים, בכל זאת הוא היה עם אשתו ונולד יותם, כי בימי חילותו הוא מותר על אשתו. עד כאן המקורות, ומבחינתנו אנחנו נתמקד בדעת רבי יהודה ורבי, שמתירים אותו לאשתו בימי חילותו. אז עוד פעם אחת שנזכור, כשהוא מצורע מוסגר ומסוגר בביתו, הוא אסור גם עם אנשים וגם על אשתו, אבל הוא עדיין בתוך מחנה ישראל. כשהוא מצורע מוחלט ומשולח ממחנה ישראל, כלומר אין לו צוותא דעלמא, אבל הוא כן עם אשתו, לפי רבי יהודה ורבי, כשהוא בימי ספירו, אז זה מתהפך. הוא חוזר למחנה ישראל, הוא מותר בצוותא דעלמא, אבל הוא אסור על אשתו. ועד כאן הסעיף השלישי בהקדמות שלנו, ועד כאן ההקדמות. בסעיף הראשון דיברנו באופן כללי על התהליך של ההתאמות, הבדיקה הראשונה, השנייה והשלישית, כשהדגשנו שבראשונה ובשנייה יש שלוש אפשרויות, או שהוא יהיה טהור, או שהוא יהיה טמא, כלומר מוחלט, או שהוא יישלח לעוד שבוע. בבדיקה השלישית, כלומר אחרי השבועיים, כאן כבר אין שלוש אפשרויות, אלא רק שתיים, שאם הוא ישתפר או לא ישתנה כלום, הוא טהור, אם הוא יחמיר, אז הוא מצורע מוחלט. זה היה בסעיף הראשון. בסעיף השני תיארנו תהליך הטהרה שלו, מה שנקרא ימי ספירו, שהוא טובל ביום הראשון, ביום השביעי, ביום השמיני ומביא קורבן. בסעיף השלישי דיברנו על מי מותר לו להיות בכל אחד מהשלבים, נחזור לזה עוד פעם בהמשך, ועד כאן ההקדמה לחלק הזה. עכשיו, אחרי כל ההקדמה הזאת, ניגש לנושא עצמו. וזה, האם מותר לכהן לראות נגעים בכל המועד? כלומר, האם מותר לבדוק את המצורע? ובמשנה ובברייתא יש לנו שלוש דעות, וכאן נחלק אותם לשתי גישות. גישה הראשונה זה רבי מאיר וחכמים, גישה שנייה זה רבי, נראה אותם בנפרד. אז גישה ראשונה, נראה את זה כבר לפי הסבר של רבא בגמרא. אומרים רבי מאיר וחכמים, אנחנו לא מוכנים להגיע למצב שבו הכהן יטמא אדם בכל המועד, לא לטומאה של הסגר ובטח שלא לטומאה מוחלטת, כי זה יצער אותו. ולא רוצים לצער בכל המועד, בכל המועד צריכים ושמחת בחגיך. אבל בכל זאת, אומר רבא, יש הבדל בין שלוש הבדיקות שדיברנו עליהם. את הבדיקה הראשונה ודאי שלא עושים בכל המועד לפי כולם. למה? כי כרגע אתה טהור, יש לך איזו מחשבה שאולי יש לך נגע באור, תשמור את המחשבה עצמך, תבוא לכהן רק אחרי חול המועד. כי הרי אם תבוא בחול המועד, יכול להיות שהוא יתאר אותך, אבל יכול להיות שגם שלא, יכול להיות שהוא יסגיר אותך, יכול להיות שהוא יעשה ממך מצורע מוחלט, ולא רוצים שזה יקרה בחול המועד, אל תבוא להיבדק, ואם באת להיבדק, הכהן פשוט לא מסתכל. זה לגבי הבדיקה הראשונה, זה לפי כולם לפי רבא. את הבדיקה השנייה לעומת זאת, כלומר אחרי שבוע של הסגר, לפי כולם כן עושים בחול המועד. כי הרי מי בא לבדיקה השנייה? מי שכבר נכנס להסגר לפני חול המועד. אז כרגע אתה כבר במצב של הסגר, אז מקסימום אתה יכול להרוויח מזה. כלומר, אם הכהן יחליט שזה בעצם טהור, הרווחת ואתה תהיה דווקא מאוד שמח בחול המועד. אם הכהן יחליט שצריך להסגיר אותך לעוד שבוע, אז לא השתנה כלום. כלומר, לא הפסדת מזה שבאת לשאול. הרי אם לא היית בא לשאול, עדיין היית מוסגר, וגם עכשיו אתה עדיין מוסגר, לא הפסדת כלום, אתה לא יותר עצוב, אין בעיה לעשות את זה בחול המועד. מועד. ואם הכהן יחליט שאתה מצורע מוחלט, אומרים התנאים לפי רב ולפי ההסבר בראשונים, הכהן פשוט לא יגיד לך את זה. כלומר, לכהן במקרה הזה יש זכות, אפילו שהוא רואה שאתה בעצם אמור להיות תמה, לא לומר לך על זה כלום, לחכות לאחרי חול המועד, ורק אז לומר לך שאתה מצורע מוחלט, וככה אין מצב שאתה נהיה יותר עצוב בחול המועד, זה לגבי הבדיקה השנייה. אל תדאגו, עוד מעט נסביר למה בבדיקה הראשונה לא העלינו את האפשרות הזו שהכהן יכול פשוט לשתוק, וכאן כן. לגבי הבדיקה השלישית, כלומר אדם שנמצא כבר שבועיים בהסגר, והוא בא לבדיקה השלישית שלו, כאן אומר רבה יש מחלוקת תנאים בין רבי מאיר לבין חכמים, שזה בעצם רבי יוסי, שלפי רבי מאיר עושים את הבדיקה השלישית בכל המועד, לפי חכמים לא. ומה המחלוקת? המחלוקת היא האם לכהן בבדיקה השלישית מותר לשתוק. כלומר, אם הכהן יראה בבדיקה השלישית שאתה טהור, מעולה, רק הרווחת, זה כמובן מותר בכל המועד. הבעיה היא מה יקרה אם הוא יראה שאתה טמא. אז לפי רבי מאיר זה לא בעיה, מותר לו לשתוק ולא לומר, כמו שאמרנו בבדיקה הקודמת, וכך יש לך רק מה להרוויח. אז לכן עושים את הבדיקה השלישית, אם אתה טהור מעולה, אם לא, הכהן לא יגיד לך. לעומת זאת, לפי רבי יוסי, בבדיקה השלישית הכהן לא יכול לשתוק. כלומר, אם הוא רואה שאתה טמא מוחלט, הוא חייב לטמא אותך, וממילא יש לך אמנם גם מה להרוויח, אם הוא יטהר, אבל גם יש מה להפסיד, ולכן לא באים לבדיקה הזו בכלל. אז שוב, לפי רבי מאיר, כיוון שאין לך מה להפסיד, כי אם אתה טמא הכהן ישתוק, יש לך רק מה להרוויח, אז באים גם לבדיקה השלישית בכל המועד. לפי רבי יוסי, יש לך גם מה להפסיד, כי הוא לא ישתוק אם הוא רואה שאתה טמא, ולכן לא באים לבדיקה הזו, כי לא רוצים שהוא יטמא אותך בכל המועד. עד כאן לפי רבה, עוד פעם, לבדיקה הראשונה לא באים, לבדיקה השנייה באים, לבדיקה השלישית זה מחלוקת, לרבי מאיר באים, לרבי יוסי לא באים. זה התיאור לפי רבה, עכשיו ניכנס טיפה יותר לפרטים לגבי מתי הכהן יכול לשתוק, אז שוב אמרנו שבבדיקה השלישית זה מחלוקת, שלפי רבי מאיר הוא יכול לשתוק, ולכן אין חשש לבוא להיבדק, אם אתה טמא הוא פשוט לא יגיד לך, לפי רבי יוסי הוא לא יכול לשתוק ולכן לא באים, לעומת זאת, לבדיקה הראשונה לא באים לפי כולם, ואילו לבדיקה השנייה כן באים לפי כולם. מה ההבדל? אז לבדיקה הראשונה לא באים לפי כולם, כי אפילו אם נאמר שהכהן יכול לשתוק, למה בכלל להיכנס לזה? כרגע אתה טהור, אל תשאל שאלות, תישאר טהור עד אחרי חול המועד, ואז תבוא, וככה לא צריך להכניס את הכהן לעמדה הלא נוחה הזו של לשתוק. זה בבדיקה הראשונה. בבדיקה השנייה, לעומת זאת, באים לפי כולם, ואם אתה טמא, אמרנו שהכהן ישתוק לפי כולם. למה כאן הוא יכול לשתוק לפי כולם, ובבדיקה השלישית, לפי רבי יוסי, הוא לא יכול לשתוק, ולכן לא עושים את הבדיקה השלישית בכל המועד, אז מסביר התוספות ראש משהו כזה. הוא אומר, מה המקור של רבי יוסי של הכהן אסור לשתוק? הוא אומר, את הגמרא זה לקוח מפסוק בסוף הפרשייה, זאת תורת נגע צרת וכולי, לטהרו או לטמו. כלומר, הכהן לא יכול להשאיר את זה עמום, הוא צריך לבחור, לטהר או לטמא. עכשיו, לגבי זה יש הבדל בין הבדיקה השנייה לשלישית. בבדיקה השלישית ישנו באמת רק את שתי אפשרויות אלו, או לטהר לגמרי, או לטמא לגמרי. אין באמצע, אין עוד תקופת סגר. ממילא, הכהן כאן לא יכול לשתוק. אם הוא שותק, הוא בעצם לא בוחר באף אחת משתי אפשרויות אלו. הוא לא מטהר, הוא לא מטמא, הוא פשוט ממשיך את הסגר. זה לא אפשרות בבדיקה השלישית. לכן כאן הוא לא יכול לשתוק לפי רבי יוסי. לעומת זאת, בבדיקה השנייה, כשהוא לא שותק, יש לו כאן שלוש אפשרויות, לא רק שתיים. או לטהר, או לטמא, או להסגיר לשבוע נוסף. אז ממילא כשהתורה אמרה שהוא צריך לבחור בין לטהר או לטמא, אז כשאמרה לטמא, היא בעצם כאן אומרת שתי אפשרויות בלטמא. או להסגיר עוד שבוע, או לטמא לגמרי. כלומר, שוב, בבדיקה השנייה, גם להסגיר זה אפשרות לגיטימית. ממילא כשהכהן מחליט לשתוק בבדיקה השנייה, ובזה הוא בעצם מעריך את הסגר, זה לא נכון שהוא לא בחר באף אחת מהאפשרויות. הוא בחר כך שהוא יצא ידי חובת מה שהתורה אומרת, לטהרו לטמו, הוא בחר באפשרות של לטמו, בצורה של סגר נוסף, לכן כאן, לפי כולם, הוא יכול לשתוק. ועד כאן הגישה הראשונה של רבי מאיר ורבי יוסי, ועכשיו לגישה השנייה, שזה הגישה של רבי, זה נמצא בגמרא מהשורה השלישית בעמוד ב' ועד השורה השמינית. בשביל להבין את רבי, נקדים שלוש הקדמות קצרות. הקדמה אחת, זה מה ההבדל בין הגישה שלו לגישה הקודמת. בגישה הקודמת, גם רבי מאיר וגם רבי יוסי, בשום פנים ואופן לא מוכנים להגיע למצב שהכהן מטמא אותו או מסגיר אותו בסגר חדש שלא היה לו לפני זה, בכל המועד. לעומת זאת, רבי אומר, יכולת שלטמא אותו זה דווקא לא כזה נורא. למה? כי הרי מה המטרה שלנו? לא להציב אותו בכל המועד. מה מעציב אותו? אז כנראה שלפי רבי מאיר ורבי יוסי, מה שמעציב אותו זה עצם הטומאה. לעומת זאת, רבי אומר, לא. מה שמעציב אותו זה לא הטומאה. אלא שבגלל הטומאה הוא לא יכול להיות עם אנשים, וממילא צריך לבדוק בכל אחד מהשלבים האם באמת הטומאה הזו מונעת ממנו להיות עם אנשים שהוא אוהב או להפוך. זו הקדמה הראשונה, עוד מעט אסביר יותר. הקדמה השנייה, רבי סובר כמו רבי מאיר, שבבדיקה השלישית אסור לכהן לשתוק. אם באו להיבדק, הוא חייב להכריע לכאן או לכאן. זו הקדמה השנייה. הקדמה שלישית זה שרבי מדבר לא רק על הבדיקות שדיברנו להם עד עכשיו, בדיקה ראשונה, שנייה, שלישית, אלא גם על בדיקה רביעית. מה זה הבדיקה הרביעית? זה הבדיקה שעושים אחרי שאדם כבר נהיה תמה, והוא רואה שהנגע כבר עבר לו, הוא בא לכהן שיבדוק האם באמת הנגע עבר, והוא יכול להתחיל את תהליך הטהרה. ורבי מדבר גם על הבדיקה הזו, האם עושים אותה בחול המועד או שלא. עד כאן ההקדמות, ועכשיו לתכלס. איזה בדיקות עושים ואיזה לא. אז לגבי הבדיקה הראשונה והשנייה, מסתבר שהוא סובר כמו שהסבירה, ובגישה הראשונה, שאת הבדיקה הראשונה לא עושים, בשביל מה להסתבך, ואת הבדיקה השנייה עושים, כי יש רק מה להרוויח, אי אפשר להפסיד, מקסימום הכהן בזה ישתוק, כמו שאמרנו שכאן הכהן יכול לשתוק לפי כולם, זה לגבי בדיקה ראשונה ושנייה. לגבי הבדיקה השלישית שעושים למוסגר ומחליטים האם לטהר אותו או לטמא אותו לגמרי, ולגבי הבדיקה הרביעית שעושים למצורע שהוא כבר מוחלט, האם אפשר להתחיל לטהר אותו, כאן יש שתי גרסאות, מה רבי אמר. לפי הגרסה הראשונה, את הבדיקה השלישית, כלומר למוסגר, עושים, את הבדיקה הרביעית לא עושים בכל המועד. לפי הגרסה השנייה זה להפך, את הבדיקה השלישית לא עושים, את הבדיקה הרביעית למוחלט כן עושים. מה ההבדל בין שתי הגרסאות? אז כמו שהקדמנו, מה שמעניין את רבי זה לא האם הוא יתמה או לא יתמה, אלא האם הוא ישמח או לא ישמח, שזה תלוי האם הוא יכול להיות עם אנשים שהוא אוהב או לא. וכאן ההבדל בין שתי הגרסאות זה בעצם את מי הוא אוהב יותר. לפי הגרסה הראשונה, צוותא דאשתו עדיף לו, הוא רוצה להיות עם אשתו, זה מה שחשוב לו, גם אם זה על חשבון להיות עם שאר האנשים בעולם. לעומת זאת, לפי הגרסה השנייה, צוותא דאלמא עדיף לו, הוא מעדיף להיות עם החבר'ה, גם אם זה אומר שהוא לא יוכל להיות עם אשתו. עכשיו, איך זה מסביר למה להיבדק או למה לא להיבדק? אז נזכיר מה שראינו בהקדמה, שמצורע מוסגר, הוא סגור בבית, והוא לא עם החבר'ה, לא עם אשתו. בשלב הבא, כשעושים אותו מצורה מוחלט, אז הוא משתלח ממחנה ישראל, הוא לא עם העולם, אבל הוא כן עם אשתו, לפי רבי יהודה ורבי. אחר כך, כשהוא מתחיל להיטהר ונכנס למי ספירו, המצב מתהפך שהוא חוזר למחנה ישראל, הוא כן יכול להיות בצוותא דאלמא, אבל הוא נאסר על אשתו. וממילא, לפי הגרסה הראשונה ברבי, שאדם מעדיף להיות עם אשתו, אז מצורה מוסגר, כלומר הבדיקה השלישית, כן עושים בכל המועד, כי גם אם יתמאו אותו ועכשיו יהפוך למצורה מוחלט, הוא דווקא ישמח בזה, כי עד עכשיו הוא היה סגור בבית, לא עם העולם, לא עם אשתו. עכשיו, אמנם הוא מתרחק עוד יותר מהעולם, הוא נשלח משלוש מחנות, אבל לפחות יכול להיות עם אשתו, אז לא אכפת לנו שאנחנו מתמאים אותו בכל המועד, העיקר שזה משמח אותו, ולעומת זאת את הבדיקה הרביעית לא עושים בכל המועד, כי היא הופכת את המצב הזה, שמעכשיו אמנם הוא חוזר למחנה ישראל, הוא יכול להיות עם החברים שלו, אבל הוא נאסר על אשתו, הוא לא רוצה לאסר על אשתו, אז אפילו שזה מתחיל את תהליך הטהרה, לא עושים את זה בכל המועד, כי זה לא ישמח אותו. זה לפי הגרסה הראשונה, צוותא דאשתו עדיף לו. לעומת זאת, לגרסה השנייה זה להפך, צוותא דאלמא עדיף לו. לכן, את הבדיקה השלישית לא עושים, כי הרי עד עכשיו הוא היה מוסגר, אמנם הוא היה נעול בבית, אבל לפחות הוא שומע קולות של בני אדם. לעומת זאת, אם נעשה אותו מצורה מוחלט, הוא עוזב את העיר, הוא בחוץ לבד, בלי אף אחד חוץ מאשתו, זה לא טוב לו, הוא רוצה להיות עם חברים, לא עושים את הבדיקה הזו בכל המועד, אבל את הבדיקה הרביעית של מצורה מוחלט, שהוא יתחיל את ימי הספירה של הטהרה שלו, את זה כן עושים. כי זה ישמח אותו, כי כאמור, זה מחזיר אותו חזרה לחברה, אמנם זה אוסר אותו על אשתו, אבל הוא יותר חשוב לו החברים, לכן זה כן עושים בכל המועד. עד כאן שתי הגרסאות ברבי, המשותף לשניהם זה שזה לא שיש בעיה בעצם זה שמתמאים אותו בכל המועד, אלא בזה שמרחיקים אותו מאנשים שהוא רוצה להיות איתם, לפי הגרסה הראשונה זה מאשתו, לפי הגרסה השנייה זה מהעולם. ובזה סיימנו את שתי הגישות, הגענו לשורה השמינית בעמוד ב', ראינו איזה בדיקות עושים בכל המועד ואיזה לא, מהשורה השמינית ועד השליש התחתון כבר ראינו, לכן נעצור כאן, מחר נמשיך עוד קצת בסוגיה הזאת של צרת ונעבור לעניינים נוספים, בינתיים נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון דיברנו על עבודות שהן לא בגוף הקרקע, אבל הן עוזרים לקרקע, וזה צידת עכברים ואישות, כלומר חפרפרת, ותיקון גדר, אז בשביעית ודאי שזה מותר, בכל המועד לגבי צידה, זה כנראה לא נחשב טרחה גדולה, אבל זה מותר רק אם יש הפסד, אז אם דובר בשדה אילן יש הפסד, אז מותר, אם דובר בשדה לבן, תנקם המתיר גם כאן, חכמים אומרים, כאן זה לא כזה נזק, לכן מותר, אבל רק שלא כדרכו, זה לגבי צידת עכברים, ועל זה הערנו ארבע הערות. הערה ראשונה הסברנו שאישות זה חפרפרת. הערה שנייה, כמו שמותר לצוד, מותר גם להחריב חורי נמלים, וראינו שיטה איך לעשות את זה. הערה שלישית, הסברנו מה זה אומר לעשות מצודה כדרכו, ומה זה שלא כדרכו. והערה רביעית, אמרנו שאם השדה לבן סמוך לשדה אילן, אז גם לחכמים מותר כדרכו. זה לגבי צידה. דבר שני במשנה זה לגבי תיקון גדר, שאמרנו שמותר תיקון זמני, לא קבוע, והערנו שתי הערות. א', אמרנו תיקון זמני זה למשל הוצה ודפנה או צרור אבנים, דבר שני, אומר רב חיסטה, זה נכון בגינה, ששם זה נזק, אבל לא נזק גדול, לכן עושים תיקון זמני, כי לעשות תיקון משמעותי, זה אמנם לא תרחה יתרה, אז היה אסור, אבל זה כן מעשה אומן, לכן זה אסור. אבל אם לא מדובר בגינת ירקות, אלא בחצר, ששם כבר אם אין גדר זה נזק משמעותי יותר, אז מותר לתקן כמו שצריך גם במעשה אומן. זה רב חיסטה, ועל זה הבנו ברייטה שאומרת שאם יש כותל שנוטה לרשות הרבים ועומד ליפול, מותר לתקן כדרכו מפני הסכנה. ויש שתי גרסאות, האם הבנו את זה כסיוע לרב חיסטה או כדחייה, בכל אופן את שניהם דחינו, ואז הבנו את רב אשי שאמר שגם מהמשנה מוכח כרב חיסטה, כי מדובר בחצר, מה החידוש שבשביעית מותר? ודאי שמותר. אלא מדובר בגינת ירק, שאז בשביעית יש איזה הווה מינו לומר שאסור, בפועל מותר, ובכל המועד כאמור, מותר שלא על ידי מעשה אומן, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, אחרי הקדמה ארוכה על התהליך של התאמות בצרת, ועל התארה מצרת, ועל אימי מותר להיות בשלבים השונים, שאלנו האם עושים את הבדיקות האלו בכל המועד, וראינו שתי גישות. גישה אחת זה של רבי מאיר ורבי יוסי, שהעיקר זה שלא נטמא אותו בכל המועד, ולפי זה רב הסביר כך שאת הבדיקה הראשונה, לפני שהוא בכלל נכנס לכל התהליך, ודאי שלא עושים, כי אין מה להרוויח מזה. את הבדיקה השנייה ודאי שכן עושים, כי אפשר רק להרוויח, כי אם זה יטהר אותו מעולה, אם זה ישאיר אותו מוסגר, אז הוא בעצם נשאר באותו מצב, ואם זה יטמא אותו, אז הכהן פשוט לא יטמא אותו, לא יגיד כלום, מותר לכהן לשתוק. לגבי הבדיקה השלישית, כאן זה מחלוקת, לרבי מאיר כן עושים את זה, כי הוא יכול להרוויח תארה, וגם כאן אם הכהן רואה שהוא תמה, הוא פשוט ישתוק. לרבי יוסי לא עושים את זה, כי כאן לכהן אסור לשתוק, הוא חייב לבחור או תמה או טהור, לכן לא באים בכלל שמה הכהן יאלץ לתמה אותו. עד כאן הגישה הראשונה. הגישה השנייה הייתה של רבי, שהוא אומר, לא אכפת לי מלתמה אותו, אכפת לי מלהציב אותו. ומה יעציב אותו? שהוא לא יכול להיות עם אנשים. ממילא, בבדיקה הראשונה והשנייה הוא מסכים מה שאמרנו מקודם. לגבי הבדיקה השלישית, וגם לגבי הרביעית, שרבי מדבר גם עליה, כלומר, בדיקה שעושים למצורע מוחלט, ובודקים האם אפשר להתחיל את תהליך הטהרה, כאן יש שתי גרסאות. לפי הגרסה הראשונה, מה שיעציב את המצורע זה שהוא לא יוכל להיות עם אשתו. ממילא את הבדיקה השלישית כן עושים, כי גם אם זה יטמא אותו, אמנם יצטרך להתרחק עוד יותר מבני אדם ולהיות מחוץ למחנה, אבל הוא יהיה עם אשתו, וזה ישמח אותו, כי מקודם כשהוא היה מוסגר, הוא היה נעול בבית גם ממנה, ואילו את הבדיקה הרביעית לא עושים, כי זה יעשה להפך. זה אמנם יקרב אותו לבני אדם, יחזיר אותו למחנה, אבל הוא יהיה אסור על אשתו, זה יעציב אותו, ולכן את זה לא עושים. זה לפי הגרסה הראשונה. לפי הגרסה השנייה, צוותא דעלמא עדיף לו, הוא מעדיף חברת אנשים מאשר להיות עם אשתו, ולכן למצורע מוסגר לא עושים בדיקה, כלומר את הבדיקה השלישית, כי אם זה יעשה אותו מצורע מוחלט, הוא אמנם יהיה עם אשתו, אבל יצטרך לצאת מהמחנה וזה יעציב אותו. למצורע מוחלט, כלומר הבדיקה הרביעית כן עושים, כי זה יעשה להפך, זה יחזיר אותו למחנה, אפילו שזה יאסור אותו על אשתו, זה עדיין ישמח אותו יותר, ולכן עושים את זה בכל המועד. זה היה החלק השני, כל טוב.